חושבים קדימה עם אליעזר גרוס, יושב ראש קבוצת בסדנו ואנשי מפתח בכלכלה. מגיש, אסף קליין.
ערב טוב לכם, אתם על כל חיית, אנחנו אומרים ערב טוב, ישר ישר ישר. למיודענו ויקירנו, אליעזר גרוס, ערב טוב.
ערב מצוין, גם לך, גם למאזינים, גם למאזינות. ערב.
כן.
וגם לידידי.
לידידנו, כן, יש לנו עוד אורח באולפן.
אשר ספיר, כן, הוא כבר לא פעם ראשונה
אשר
פה.
אשר ספיר, נכון, אורח
בן בית. אז אשר ספיר, מי שלא היה בתחנות הקודמות ולא יודע, מנהל בכיר באלטשולר שחם, וגם יושב ראש החטיבה הפיננסית של איגוד לשכות המסחר. חוץ מזה שהוא גם מכוחותינו, דוס מצוי,
כן.
בעל ידע עצום בכל מה שקשור לכלכלה, עם חף כמובן. וממש, אני מאוד אוהב להשתתף איתו בתוכניות שנוגעות להשקעות, לכלכלה. זה פשוט מה שיקרא לו, פוסק פומי מגירסה.
יפה מאוד.
ותמיד, וכשאומר את זה, כשלא פוסק פומי מגירסה, כשאומר את זה גרוס, אז זה בכלל שבוע שעבר, אשר.
כן, אבל לפני שבוע שעבר, כדי להכרת הטוב, תחילת התוכנית, לעורכת המפיקה שלנו, יעל שי, לטכנאי שלנו, אורי כהן. עכשיו, אנחנו יכולים להתחיל.
שבוע שעבר בא, מה אתה כן, מישהו בא אליי, אומר לי, תשמע, אתה בטח, מה הסיפור שלך? אתה בטח היית כבר גדול, מי, כבר מזמן, אני התחלתי בקטן, ואמרתי לו, תקשיב, אני מהיום הראשון שלי, עוד מהזמן שהייתי כזה קטן, עשיתי לו עם היד, הייתי גדול. הוא אומר לי, איזה אגו יש לך. אמרתי לו, קודם כל זה נכון שיש לי אגו, בוא נתחיל מזה. אבל זה לא קשור, כי אני נולדתי גרוס. וגרוס מה זה? זה גדול. קליין, אתה נשארת קטן.
אני נשאר קטן תמיד.
כן, הקליינה. טוב, אז שלום עליכם, רב אושר.
כן, אז רק שנייה אחת, תן לי להעיר משהו בנוגע לגרוס וקליין.
או.
אני שמעתי פעם
הרצאה. אולי נמצא לנו שם לתוכנית עם גרוס וקליין.
לא, צריך איזה משהו. אני אגיד לכם משהו מאוד מעניין. אני שמעתי לפני כמה שנים הרצאה, במרצה בכיר מאוד.
וואו, זה חזק, תספר את זה.
שאמר שהיהודים ישבו מאות שנים, כל אחד בארץ אחרת. וקיבלו בסופו של דבר את מה שהארץ הזאת יודעת לתת. וכל אחד נטמע, מלשון להיטמע, לא טמע.
נטמע עם עין,
נטמע עם עין. באוכלוסייה. והוא אומר, אתם לא יודעים איזה השלכות יש לזה. בהונגריה, היה תמיד טוב, בגלל שהיה שם מלכה, והיה שם אוכל, והיה הכל. היהודים ישבו, לא היו צריכים לאמץ את הראש, אז לאט לאט הראש נחלד. הפולנים היו כל הזמן במלחמות. פולניה הייתה שייכת פעם למדינה, זה עוני ורב. כל בן אדם היה צריך לאמץ את הראש מאיפה להביא אוכל. אז כולם חריפים. הרוסים גם חריפים בגלל זה. השוויצרים, הוא אומר, זה שיא הטמטום. תסתכל בפרסי אוסקר, או פרסי נובל, אין כמעט שוויצרים בכלל. כי אין להם בכלל המצאות, כלום.
למרות שאיינשטיין היה רשם פטנטים.
נכון.
בשוויץ.
נכון. עכשיו תשמע, אז הוא אמר, אני אתן לכם דוגמה שתבינו. לפני 500 שנה, חילקו, היו באו לבתים, כדי לתת שם משפחה.
לא, פחות ל-500.
לא, הוא אמר לי, זה בערך 500 שנה זה היה. כן? אז הוא אומר, תראה, הגיעו להונגרים, אמרו לו, תבחר שם משפחה. כל אחד בחר שם כזה קטן.
גרויס, קליין.
גרויס, קליין, שוורץ, וייץ. וזה הכל.
גודל, כן.
באו לפולני, אמרו לו, תבחור שם משפחה. קנפל מחר, שטיפן נולץ, כל מיני דוחף עצים, דור, איזה, כל אחד, אם תשמע, איזה שמות משפחה של הפולנים האלה.
כן,
כי אף אחד לא יאכל ישר משהו
מאוד,
קטן.
כן.
רק איזה.
טוב, אשר, בוא נתחיל, אתה יודע, אנחנו קיבלנו פה מלא שאלות.
כן, ככה, אנחנו כבר רצים עם טאקולי שרץ במשך, אני חושב, משהו כמו שבוע וחצי.
הבנתי שהתפוצץ לכם הטאקולי.
כן, יש באמת עומסים, אבל אני רוצה לשאול אותך, אליעזר, לפני שאנחנו מתחילים, חוסר יציבות, כן, לא, קורונה נגמרה, לא נגמרה, הכל ככה קצת מעורבב, בכלל שווה להיכנס להשקעות עכשיו, זה משהו ש... שאפשר להגיע ממנו למשהו בכלל?
תגיד,
או שעדיף, אתה יודע, להדביק את הבלטו טוב טוב לכסף.
אתה באמת חושב שהנחתום יכול להעיד על עיסתו? אני, יש דבר אחד שמכירים אותי, זה שאני אגון. זאת אומרת, אני אומר את האמת בפנים. אני לא בעל דברים, אני לא יכול להרד לאנשים תשקיעו, כי זה העיסוק שלי, אני מתעסק בהשקעות. כן. אז מה, אתה תבוא ותשאל אותי אם כדאי להשקיע? זה לא הוגן. אני יכול, אתה יודע, זה, אבל התשובה האמיתית היא שזה תלוי למי, ותלוי כמה, ותלוי לאיזה, אין תשובה אחת נכונה לכולם. פונים אלינו הרבה אנשים ושואלים להשקיע, חלק מהם מופתעים שאני בעל תשקיעו. אם אני רואה איזה אחד, הוא כל כך שואל כל כך הרבה שאלות וכל כך חושש, אז אני אומר, אל תשקיע, לא יציב לי בשום מקום אחר, למה? המחיר הנפשי שהוא ישלם על זה בלילה, כל לילה שהוא יתהפך מצד לצד. אתה מכיר את הסיפור?
אם עלה או לא עלה.
אתה מכיר את הסיפור עם ההוא שלא מצליח לישון בלילה, מתהפך מצד לצד?
זה כאן, מה?
לא, מתהפך מצד לצד. שתו רשו מתהפך, אומרת לו, תגיד לי, מוישה, מה קרה? הוא אומר, השכן שלנו ינקל, אני חייב לו 5,000 דולר. מחר בוקר אני צריך להחזיר לו, אין לי מאיפה להחזיר לו. בשביל אתה לא יושן, מותק, בוא אני אסדר לך את העניינים. היא נובשת את החלוק, היא רצה דופק לי ינקל בדלת בשלוש בבוקר, בוף, 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 בוף. ינקל פותח את הדלת ככה עם העיניים, ככה, מה, מה. תגיד לי, בעלי חייב לך 5,000 דולר? כן. טוב, אין לו להחזיר לך, טרח, סוגר את הדלת והולכת. היא אומרת לה, עכשיו ינקל לא ישן, אתה יכול לישון. אז זהו, אבל אשר, אני, השאלה הראשונה שהגיעה לפה, זה על אלטשולר שחם וילין לפידות שהפסידו, אנשים לא מבינים, תסביר, שתרגיע את האנשים שהשקיעו באלטשולר שחם.
תשמע, זה לא אלטשולר שחם, כל שוק ההון עכשיו בקריסה. ולא רק שוק ההון, כל מיני מפעלים וכל מיני מגזרים, שפשוט משלמים יקר בגלל המלחמה בעולם בין פוטין למערב. ואף אחד לא יודע מתי זה ייגמר, אם כי היום כבר, היום פעם ראשונה זה הולך להיגמר, בגלל שאוקראינה קורסת, ופוטין בסוף כובש את מה שהוא רוצה.
לקח לו זמן האמת, יותר ממה שחשבנו שיקרה.
נכון, נכון, ולא, זה לא משנה אם הוא יפסיד 100,000 חיילים או מיליון, זה לא, בכלל לא מעניין.
כן.
הוא, יש לו את התותחים ואת הזה, והוא לאט לאט ירוס את כל אוקראינה, אבל אנחנו לא יודעים מה יקרה, לאן זה הולך, כי זה לא רק בעיה שלהם שני אלה, מדינות התחילו לפשוט רגל, סרי לנקה פשטה רגל, כי אין לה כסף למזון, ולחיטה.
זה אמרו, לפני כמה ימים אמרו שסרילנקה פשטה את הרגל.
כן, כן.
כן. בעצם אוקראינה היא ספקית, נכון? ספקית
מזון ענקית,
ופרודוקטים ענקית.
וגם רוסיה, יש כל מיני מינרלים, ויש כל מיני דברים שהיא...
אגב, אם אני לא טועה, אני לא כזה חזק בפוליטיקה עולמית, אבל אני חושב שטראמפ הזהיר את אירופה,
נכון.
בתקופת שלטונו, לא להיות תלויים בנפט הרוסי, בגז הרוסי.
אמת, אמת. עכשיו, לא רק זה. אתה לא יודע איזה השלכות יש לזה. גרמניה, שמעולם לא התחמשה, והייתה רגועה ושקטה, החליטו פתאום מאות מיליארדים להוציא על נשק. כי הם מבינים מה שקורה באירופה. כל מיני חברות נשק בארצות הברית עכשיו חוגגים, וגם אנחנו. ישראל במצב מעולה שלא היה לה אף פעם. כל העולם צריך נפט וגז. לנו יש נפט וגז. אז עכשיו...
גם נפט או רק גז יש לנו?
לא, יש לנו גם נפט, אבל נפט לא כל כך לייצוא.
גז יש לנו הרבה.
גז יש לנו הרבה. ותשמע מה קרה, אתה לא יכול להאמין. גרמניה וכל אירופה רוצה גז מישראל. ארדואן, השונא הזה, המוסלמי הזה, מבין את זה, הוא רוצה שהצינור יעבור דרך טורקיה, שהוא יוכל לקחת עמלה. אז פתאום הוא מתחנחן וזה, והוא בא וזה, ומוכן לוותר על כל האידיאולוגיה שלו עם חמאס ממס, רק שאנחנו נסכים לעשות את הצינור גז דור.
רבותיי, תראו איך כתוב, איך אומר קדוש ברוך הוא, בניי, כל מה שבראתי,
בראתי
לכם שלכם. תראה, הקורונה עשתה לכלכלה העולמית, לכלכלה הישראלית, כשכבר הייתה חזקה, היא נתנה לה בוסט מאוד רציני. אני קראתי לא מזמן, לפני כמה שבועיים, שלושה, שאין גירעון במאזן התשלום של מדינת ישראל. אין גירעון. זאת אומרת, בגלל המיסים מכל ההייטק, אין גירעון.
כן.
זה המדינה היחידה בעולם שהצליחה לחסות את ההוצאות של הקורונה, שהן עשרות או מאות מיליארדים מהמיסים שפתאום הגיעו.
זה עדיין, כבר לוקחים את זה חזרה מכולם.
וזה לא יאומן, זה פשוט לא יאומן. זה הכל
נס. מי שהוא תמיד מרוויח זה מסך.
דרך אגב, בעניין הקורונה, אתם לא יודעים כמה טוב זה עשה למדינת ישראל. אנשים לא יודעים מזה בכלל. כל האויבים שלנו מסביבנו נפגעו מהקורונה פגיעה אנושה שלא צריך מלחמות בכלל. באיראן הקורונה עשתה נזק יותר גדול מכל העיצומים של טראמפ. בירדן, בלבנון שהגיע למצב הזה, כל הרופאים ברחו ואנשים שם מתו כמו זבובים.
מה ההבדל? למה פה?
עיראק, איראן.
מעבר לסייעתא דשמיא?
לא, כי כאן היה לנו תכף זריקות. ונתניהו דאג שנקבל את זה, למרות שהאשימו אותו שהוא נתן להם פרוטוקולים, וכאילו היינו שפני ניסיון, אבל אנחנו קיבלנו מיידית את כל הזריקות, את הכל, עם ישראל היה ממושמע, והלך, והזריק לו את הזריקות האלה, ולכן, ברוך השם, אצלנו זה פגע פחות, שמה זה הביא את האנשים, מדינות שלמות נהרסו והתחסלו, כל מדינות ערב.
כן, בהחלט, יפה, אז אנחנו נמצאים על הגל, ועדיין, השאלה נותרה בעינה, הרב אשר, משקיעים או לא משקיעים?
אז אני אגיד ככה.
מה לברוח, מה לא לברוח, כן, כי כן. אנחנו אומרים שהכל נראה טוב, כן. בכל זאת דיברתם על כן. איזושהי קריסה שקורית, או נכון. כן, נזכרת בהתחלה.
אני אז אני 35 שנים מלווה את שוק ההון בישראל, בכל מיני תפקידים. אני אדם ריאלי ואופטימי, ואני יודע תמיד שאחרי רע תמיד בטוב. אף פעם העולם לא נגמר. ולכן, ומי שיודע להוריד את הראש מתחת למים, אז בסוף הגל עובר, ואז הוא מצליח. אבל הפעם זה קצת שונה. זה שונה מפעמים קודמות, כי פעמים שונות קודמות, למשל ניקח ב-2008. הייתה התמוטטות ב-2008, ועכשיו יושבים וחושבים, מה עושים אחרי ההתמוטטות? אבל הכל ברור, יודעים בדיוק לאן הולכים ומה קורה. פה, האי-וודאות ממשיכה כל הזמן, ושוק ההון וכלכלה לא אוהבים אי-וודאות. וכל זמן שהאי-וודאות הזאת לא תיגמר, שוק ההון יישאר חולה. מי שלא יצא עד היום, חבל לו לצאת. כי הוא אף פעם לא ידע מתי להיכנס, ואף אחד לא יכול בדיוק להיכנס בקטע הכי נמוך, הוא יישאר בחוץ והוא יפסיד. אז מי שיש לו, שישמר. להיכנס כרגע לא כדאי. כרגע זה סכין שנופלת, מי שמנסה לתפוס אותה, נחתך.
יפה. טוב, אז על מי שרוצה להיכנס, ומי שנמצא ככה עם רגל אחת בפנים, אנחנו פה בשביל, בדיוק בשביל הדברים האלה. אנחנו יוצאים להפסקה ראשונה של פרסומות. מיד מיד, אנחנו שווים. חזרנו לחלקה השני של התוכנית שלנו, אליעזר גרוס, מקבוצת בסדנו איתנו, ואשר ספיר, אליעזר, תן את התואר המלא, כי אני לא אזכור את הכל.
אז ככה, הוא קודם כל מנהל בכיר ביד שלו שחם, ודבר שני, הוא יושב ראש המחלקה הפיננסית של לשכת המסחר בישראל.
יפה.
זה לא כל כך ארוך ומסורה.
זה לא כזה ארוך, בסדר,
אתה יודע. אם הייתי רוצה להגיד שהוא הרב, הגוין, הצדיק, זה וזה וזה, וזה היה לקח יותר זמן.
זה גם היה עולה יותר. טוב, אנחנו יצאים רצים ישר למאזינים שלנו, ואנחנו אומרים ערב טוב לקובי וייס, שלום שלום.
שלום וברכה.
כן.
טוב, השאלה שאני רציתי לשאול, זה לא מה שקורה בתקופה האחרונה, יותר נכון בחודשים האחרונים, האם כרגע זה הזמן, בוא נאמר, להשקיע, להיכנס לשוק ההון, אולי עכשיו יש איזושהי ירידה מסוימת, אולי כרגע כדאי להיכנס, או שכדאי לחכות כרגע,
טוב, אתה כנראה, קובי, קודם כל, מאיפה אתה בארץ?
אני במרכז.
מרכז, אוקיי. אז קודם כל, אתה כנראה היית עסוק מקודם, בלחוץ את הילדים, להשכיב אותם, כי בדיוק דיברנו על זה, בדיוק אשר דיבר על זה, אני אתן לאשר להגיב.
מי שמרוחץ את הילדים, משכיב אותם בעשר בלילה, אז אני חושב שרק על זה מגיע לאוברטיים,
אולי
אין לי שהילדים
גדולים, אני לא יודע.
אני
מודה
שכן, הייתי עסוק.
כן, אז זהו, אז בואו...
אז אני אענה לך בקצרה. אנחנו אמרנו שמי שכבר נמצא בתוכו, אז הוא חטף כבר את המכה, לא כדאי לצאת, כי הוא לא יודע מתי לחזור, ותמיד דברים בסוף מסתדרים. אבל להיכנס כרגע עם כסף חי, לא כדאי, כי עדיין יש ערפל, וערפל סמיך, וכנראה עוד ימשיך זמן לא מועט, עד שתתברר התמונה.
בקיצור, הוא אומר לך, אל תיכנס לשוק ההון, זה במילים אחרות, זה מזכיר לי את המשנה, יש איזה משנה בתרומה, שאם עם ספק יש איזה מוזיקה פה ברקע. מה זה?
תוך כדי.
אה, זה תוך כדי? טוב, אני אבקש לך עוד מעט שיר.
כן.
שאם יש של עם הארץ, אם מי שקונה את התרומה, מי שקונה דמיים מעם הארץ שיעשר את זה, ואם הוא קונה דמיים מתחוך, הוא לא צריך לעשר את זה. והוא אומר, ככה נמצא שכולם אוכלים מתוקן. כי תמיד חוכן כבר כנראה בטוח יסר את זה, ועם הארץ בטוח לא יסר את זה, ולכן אתה צריך לעשר את זה. נמצא, כולם אוכלים את ה... את, 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 את חוליהם בתארה. אז מי שנמצא בתוך השוק שלא יעזוב, ומי שלא נמצא בתוך השוק שלא ייכנס. זה מה שאומר אשר. אני רוצה לחזק את זה.
תודה.
לא שאני מבין כזה גדול בשוק ההון. בפעם האחרונה שהייתי בשוק ההון זה היה לפני 40 שנה, במפולת של שנת 83. וזה סיפור בפני עצמו מה שקרה לי שם. אבל אני חושב שזה מאוד נכון, ו... כי שוק ההון, ואולי נדבר על זה בהזדמנות אחרת, זה לא, הוא לא באמת משהו אמיתי, הוא משהו שמתנהל לפסיכולוגיה. הרבה הרבה פסיכולוגיה, אולי אפילו הרוב פסיכולוגיה, נכון, מאשר?
נכון מאוד.
אז זהו, אז בשביל להשקיע בשוק ההון, צריך עצבים של ברזל, וסבלנות ואורך רוח, והרבה הרבה ידע בפסיכולוגיה, ולכן עכשיו זה
לא מצב. ורוב האנשים שמתעסקים עם שוק ההון מפסידים בסוף. ואני אסביר לכם למה. בגלל שאני מכיר שלושה סוגי אנשים. אנשים שיש להם טיל קצר ומצבנים, וכל יום מסתכלים מה קורה. אנשים נורמליים, שמסתכלים פעם בשבועיים, פעם בחודש ולא זה. ואנשים שלא אכפת להם ומשקיעים לשנים, ואומר אני לא נוגע ואני משאיר את זה וזה. עכשיו מה קורה? כשמתחיל פתאום השוק לרדת, יום, יומיים, שלוש, העצבנים מצלצל אליי, הוא אומר, תשמע, מה קורה? יורד כבר יומיים שלוש וזה, תוציא אותי. אז הוא לפחות יוצא בהתחלת המפולת. ספק 3-4%, הוא יוצא שלום. הבן אדם הבינוני, הוא מחכה שבועיים, הוא אומר, לא נורא זה יעלה ועלה. מתי הוא מתחיל הבינוני הזה להתפקע? אחרי שירד 20%, הוא כבר לא יכול יותר. כי הוא מחכה שיתעלה וזה, ואז הוא יוצא תמיד בתחתית. וזה שיש לו עצבים, הוא בכלל לא יוצא. אז רוב האנשים שהם עצבים בינוניים, נורמליים, הם מפסידים. הם תמיד קונים ביוקר ומוכרים בזול.
וזה רוב הציבור.
וזה רוב הציבור.
על זה כל השאר מרוויחים.
מה?
על זה כל השאר מרוויחים.
אז זה פסיכולוגיה.
בדיוק, כן, זה פסיכולוגיה. מה שאני חייב להגיד זה ש...
זאת אומרת, עדיף להיות שכחן.
קובי, אם אתה רוצה, אתה יכול לרדת, אבל אם אתה רוצה, אתה יכול להישאר, זה בסדר. ההבדל בין חברות פרטיות, מה שאנחנו מתעסקים, לחברות ציבוריות, שזה נקרא שוק ההון, הוא בדיוק פה, כשבחברות פרטיות, הערך של המניה לא נקבע לפי המצב רוח של השוק, אלא לפי האמת. אם החברה מוצלחת, אז המחיר שלה הוא יעלה, ואם החברה היא לא טובה, אז המחיר שלה ירד. מה שאין כן בחברות ציבוריות, שזה יש הרבה רוח וצלצולים, ויש מצב שוק.
אתה רואה קודם את המחיר.
בדיוק, אבל ההבדל הנוסף זה שבחברות ציבוריות אפשר לממש, אולי בגלל זה גם ההתנהלות של השוק. לחברה פרטית, זה לוקח זמן לממש. אז יש את החיסרון ואת היתרון. אבל באמת, מי שמשקיע לטווח ארוך, אז באמת אין לו את הבעיה הזאת. אני מקווה שקיבלת תשובה, קובי.
כן, קובי כבר ירד מהקו. כנראה לחצנו אותו עם הזר שהוא הלך לבדוק את המניות בינתיים. כן, אשר הלחיץ אותו, לראות מה קורה, יכול שהוא נזכר שכמה שנים זה יושב על הזר.
דרך אגב, ואני חייב לכם פה את התשובה על החידה, אני אתפלא שאף אחד לא ניחש את התשובה על החידה הזו. אז אני אזכיר לכם, החידה מלפני, אני כבר לא זוכר, שבוע שבועיים, ולא קיבלנו תשובות. שאלנו מה המשותף, מה הקשר בין שני יושבים פה באולפן, אשר ואני, אשר ספיר וליעזר גרוס, למשהו שמופיע כל חודש.
כמעט כל חודש.
לא, כל חודש.
יש חודש אחד שמופיע, אבל לא מציינים אותו.
יפה מאוד, כי אתה זוכר מהפעם הקודמת.
אני יש לי קשרים בהפקה.
קשרים בהפקה. אז התשובה היא שזה ראש חודש, כי קודם כל מהאירוע הזה, והתשובה היא שאשר בגימטריה זה ראש, ואליעזר בגימטריה זה חודש. ולבעלי הזיכרון הטוב, אני, כשהיה פה אשר גרייבר בעונה הקודמת, אני שאלתי את השאלה הזאת. וגם אז אף אחד לא ידע. ואז עניתי על זה, אבל מעניין ש... כנראה שלא...
לא זכרו את זה.
לא זכרו את זה, כן. אז הפרס עובר לשבוע הבא.
יפה. ואנחנו רצים למאזין הבא.
אוקיי.
ערב טוב.
ערב טוב.
מבורך. כן. מה שם כבודו, אם יש לנו הכבוד?
תומר, תומר כהן.
אהלן תומר.
תומר הוא לא מאזין.
תומר הוא לא מאזין. אני
חושב לך להזין ללוט אותו. תומר הוא...
אוקיי, נפטר את המפיק אחרי זה, עוד אחד שצריך לעשות השקעות.
תומר הוא לא מאזין, תומר הוא מנהל היחידה לפיתוח עסקי בבסדנו. הוא בעל גם תואר ראשון בכלכלה באוניברסיטה הפתוחה, מנהל עסקים בהתמחות, מנהל עסקים, פחות מימון מבר אילן, תזה פיננסית, וואו, תוכנית ניהול אסטרטגיה, אני מקריא מהלינקדאין שלו, מוורטן, הכל בהצטיינות, ויש לו גם כמה... תוארים תזות בתואר השני, עבד הרבה שנים בפסגות בית השקעות במחלקת הביקורת, והיום הוא נמצא אצלנו כבר שנה וחצי, והכי הכי חשוב, לתומר יש תואר שלישי באבהות, אבא מצטיין, דואג לילדים, משקיעים אותם ראשון, זה אצלי מקבלים.
הבנתי.
אבא מצטיין.
רגע, אבל איפה לומדים את זה?
זה לומדים, לא לומדים, זה... זה מהלב לומד.
זה לימודי בית.
לימודי בית, כן. תומר, אני מאוד מחזיק מהדעה שלך. מה הצפי לכלכלה העולמית? מה אתה אומר?
תראה, אז ככה. צריך להבין שאנחנו בתקופה לא פשוטה, מבחינה עולמית אני מתכוון, כן? אני תכף אתייחס גם לישראל. תקופה לא פשוטה עם איזשהו סיכוי לסטגפלציה. סטגפלציה זה חיבור של אינפלציה, עלייה של מחירים ותמיכה איטית. לאחרונה הבנק העולמי הוריד את התחזית של התמיכה של הכלכלה הגלובלית. את התחזית של 5.7 בשנה שעברה, הוריד את זה ל-2.9.
חתך את זה בדיוק בחצי.
כן. עכשיו, כביכול, אתה יכול להגיד, תקשיב, התקופה היא לא טובה, בואו נשים כמה סייגים. דבר ראשון, עדיין, התחזית היא תחזית של תמיכה, אוקיי? אבל צריך להבין שתחזיות טבען להיות פסימיות, אוקיי? לאורך, באמת, כמעט כל התחזיות האחרונות של הבנק העולמי, הוא טעה, התחזית שלו הייתה פסימית מדי. צריך לדוגמה לדוגמה את הקורונה, שם צפו תמיכה מועטה מאוד, וגם קיבוץ אפילו, ובסוף הייתה, אתם יודעים, השוק תיקן את עצמו, נכון שהייתה התקפצות בכלכלה, אבל זה לא נמשך הרבה זמן, העולם נפתח מהר, אנשים לומדים, מנסים לפתור דברים, השיחות מרחוק, דרך זום, דרך אפליקציות מסרים, התחזקו, אנשים עברו לעבוד מהבית בצורה היברידית, אנשים מנסים לפתור, כל פעם שיש להם, איזשהו מכשול, אנשים טבעם ננסות לעבור אותו. עכשיו זה לעניין הזה, זה לא שאין בעיות, יש בעיות, אוקיי? יש בעיות בשרשרת ההספקה, האינפלציה באמת גבוהה, הרבה בנקים בעולם מעלים את הריביות, רואים שמחירי הנפט עולים, אנחנו רואים שיש מלחמה באוקראינה, יש הרבה מפתחים באוקראינה, יש הרבה סחורות מאוקראינה ורוסיה, יש חרמות כאלה ואחרים. אבל בסוף, מסתכלים לאורך זמן, על נלך על הבורסה, אוקיי, הבורסה האמריקאי, אתה רואה את הגרף עולה, נכון שיש ירידות לאורך, יש במשברים בסאב פריים, או במשבר הדוט קום, אתה רואה משברים, אתה רואה שהבורסה יורדת, אבל בסוף, לאורך שנים, זה גרף של עלייה. ולמה? כי טבעם של אנשים, לנסות להמשיך, לנסות לפתור בעיות שעולות להם. עכשיו אני רוצה, ברשותכם, יש לי דקה להתייחס רגע קצת על הכלכלה הישראלית.
כן, בטח, בטח.
כן.
יופי. אז מעבר לכך שאנחנו, אתם יודעים, אומת הסטארט-אפ והמוח היהודי, זה מגובה במספרים, אוקיי? אני אתייחס למחקר שערך דוקטור מיכאל שראל מפורום קהלת, אוקיי? הוא היה הכלכלן הראשי במשרד האוצר.
שגם יעץ לנו כל הזמן. איש, חייב להגיד תומר, אנחנו שנינו מכירים אותו טוב, איש פשוט מדהים. צנוע וישר ובאמת בן אדם מדהים.
באמת. אז אני אתייחס רק להשוואה קטנה, לדוגמה במשבר הקורונה, כפי שכולנו חווינו, מה קרה ב-2020 וב-2021, בישראל, למול ארצות הברית, שהכלכלה חזקה בעולם, מול הממוצע העולמי. אז בקורונה אכן הייתה ירידה, אוקיי? ירידה בכלכלה, בישראל של 5%, זה מול 5.8% בארצות הברית וביתר העולם. ושנה לאחר מכן התאוששות, סליחה, ב-2022 התאוששות, בארצות הברית רק 0.5%, כאשר בשאר המדינות, אני מדבר על מדינות מפותחות בלבד, כן? לא מדינות שכוחות אל, מדינות מפותחות חלק מה-OECD. בשאר העולם ירידה של 0.5%, ובישראל עלייה של יותר מ-2%, אוקיי? זה נובע מ...
תומר, 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 איך אתה רואה את זה ועוד לא חזרת בתשובה, תומר? אתה הרי נמצא בכל הניסיונות, בכל הניסים, אתה רואה את הניסים שיש לנו בכלכלה הישראלית, הרי זה לא יאומן הניסים, נכון או לא נכון, את האמת? לא יאומן.
מה, כל אחד יש לו את הפרספקטיבה שלו, אתה רואה את זה כניסים, אני רואה כעבודה קשה, עבודה קשה וחשיבה מחוץ לקופסה, איך לאנשים מגיעים הרעיונות מחוץ לקופסה, אולי זה נס כבר, כן? אבל יש פה חשיבה מחוץ לקופסה.
אני חייב לשלוח אותך לרב אמנון יצחק, שיעשה לך טיפול יסודי.
יש פה צמיחה בתוצר לנפש בישראל, יותר מהצמיחה העולמית, שיעור ההבטלה בישראל, למרות הקורונה, למרות הירידות, למרות הכל, הוא בשפל של כל הזמנים, והאינפלציה שמרימה את הראש בעולם, היא מרימה גם בישראל, אבל הרבה פחות מיתר העולם, הרבה הרבה פחות. בארצות הברית כרגע יש קצב צמיחה של 8.5% ברמה שנתית.
קצב אינפלציה, לא צמיחה.
סליחה, קצב אינפלציה של 8.5% ברמה שנתית, שתבינו מה זה אומר, 8.5% ברמה שנתית, אם היה לי 100,000 שקל בתחילת שנה, אותם ה-100,000 שקל בסוף השנה, אני אוכל לקנות מוצרים ב-92,000 שקל, 91,500 שקל בסוף שנה, אוקיי? את אותם מוצרים בדיוק, זה מה שזה אומר קצב אינפלציה כל כך גבוה. ובישראל זה הרבה 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 יותר נמוך, אוקיי? מעבר לכך שבישראל אנחנו היינו מספיק חכמים כדי לקבוע בחוק ששיעור האינפלציה צריך להיות בין 1% ל-3%.
זה לא בנט זיכרונו שקבע את זה בחוק, נכון?
זה עוד לפני, זה עוד לפני. זה לפני הרבה שנים, בואו לא נשכח גם שלפני הקורונה היה פה תור זהב, הכלכלה הישראלית, הצלחות יוצאות דופן, שיעור חוב תוצר נמוך מאוד, הכלכלה הישראלית, חוזק המדינת ישראל נבחרה כמספר 8 בעולם, ההשקעות נכנסו לפה, סתם לדוגמה, מדוח של PwC.
אני רק רוצה להגיד שמספר 8 בעולם, כשמדובר על מדינה שקיימת 70 שנה, לא 250 שנה, מוקפת אויבים מכל הצדדים שלה, 15-20% מהתל"ג והתמ"ג שלה הולך על ביטחון, מה שדבר שלא קיים, מוצאות לביטחון, מה שלא קיים בשום מקום בעולם. כנל על חינוך ועל בריאות, ובכל זאת, אם היית מנטרל את זה, אנחנו היינו מספר אחד בעולם, בלי שום ספק. ועוד מה שאני רוצה להגיד, שאולי לא שמת לב, תומר, התוצר לנפש בישראל הוא קרוב לתוצר האנגלי והצרפתי.
אז זהו, רוצה להתייחס לזה, יש כל מיני מדדים מסוימים, חלק מהמדדים כבר עקפנו את צרפת.
אבל רגע, זה כשבערך 20% מכוח העבודה לא משתתף, הערבים והחרדים, או רובם לא משתתף. אבל אם היית לוקח את זה במנטרל אותם, אז יש סיכוי שהיינו מספר אחד בעולם, בתמ"ג
לנפש. יכול להיות, בוא נגיד נוציא רגע מדינות כמו לוקסמבורג וקטר וכאלה, שהן מדינות נורא נורא קטנות, המון המון, אתה יודע, יש שם כל מיני תעשיות מאוד מפותחות של נפט, או בלוקסמבורג תעשיות של און וכאלה, אבל נגיד למדינות הגדולות, אין ספק שאנחנו בכיוון ובתמיכה, כל שנה אנחנו עוקפים מדינה אחרת בתוצר לנפש, במיקום העולמי, כל שנה.
תגיד, אנחנו עושים להם בדרך גם את זה? פי 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 פי, כשאנחנו עוקפים אותם או לא?
לא, עוקפים פה בלי לאותת אפילו. אני רוצה להתייחס לעוד נקודה חשובה בהייטק הישראלי, שהוא באמת הקטר של המשק, הוא לא רק, כן? צריך להאמין, יש פה הרבה מאוד עסקים שמוצאים פתרונות בדרכים יצירתיות, אבל ההייטק הישראלי, לפי דוח של PwC, שנת 2021 הייתה שנת C בצורה פנומנלית, ואנחנו מדברים על שנה שהיא פוסט קורונה, שנה שהיא אחרי שנת C, 2020 הייתה שנת C, אנחנו מדברים על מספר C של מזוגים, מיזוגים או רכישות של חברות הייטק ואקזיטים וגיוסי און לשוק ההייטק של כ-100 מיליארד דולר. זה מספר עצום, מספר בלתי נתפס למדינה בסדר הגודל שלנו, מספרים שפעם היינו יכולים לחלום עליהם, וזה לפעמים, אתם יודעים, אתם רואים את כל התמונות מסיבות מפוארות של חברות הייטק ישראליות, ומכיוון שכנראה בחברות הספציפיות האלה היה יותר מדי און נזיק. אז דברים טבעם להתאזן בכלכלה,
אני רוצה לומר לך שבנוגע לחרדים, כל מי שאשם לזה שחרדים לא עובדים, זה רק החילונים בעצמם. הם הטילו עלינו כזאת גזרה, שמי שלא הולך לצבא, אינו יכול לצאת לעבודה. אבל הגזרה הזאת
נגמרה אשר, נגמרה.
לא, זה לא נגמר. הם רצו והם לא עשו את זה בסוף. כל אלה שהם קצת נאורים שם, הם מבינים את זה. ערבי שלא הולך לצבא, יכול ללכת לעבוד. אף אחד לא מפריע לו. חרדי לא יכול ללכת לעבוד, ולכן הוא צריך לעבוד בשחור.
טוב, אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות, כי המפרסמים פה לוחצים.
כן, אתה יודע, אנחנו צריכים גם כן להשקיע מה שלעשות כסף.
אנחנו במגמת השתפרות גם בתחום הזה.
נכון.
בסדר, נסיים בנימה חיובית, גם בתחום של
תחום חרדית. כן, תומר, תודה רבה.
הנה, אתה רואה, אתה מביא לי גם אנשים חיוביים, אליעזר.
נשיקות לילדים החמודים שלך, תומר.
יפה, קיבלנו אותי בתואר שלישי באבהות. תודה, תומר. אנחנו נרוץ להפסקת פרסומות נוספת, וכבר אנחנו שווים לחלקת האחרון של התוכנית הזו. שבנו אליכם לחלקה האחרון של התוכנית שלנו, ואנחנו, כן, כאמור, עם אליעזר גרוס מקבוצת
בסדנו,
ואשר, בוא נראה אם אני אזכור, אשר ספיר יושב
ראש. לא צריך את כל הזה, תגיד אשר ספיר, מה אליעזר גרוס אומר יושב ראש, קבוצת בסדנו, משלם שלום דן, נפסים להם בכל, אתה לא אומר את הכל, מספיק אשר ספיר, כתוב גדול מרבן שמו.
גדול מרבן שמו, אנחנו, בוא נרוץ ישר למאזין הבא, שאותו אני אפילו לא יודע מה שמו, אז הוא יספר לנו, ערב טוב.
ערב טוב, אלי מפתח תקווה.
אלי מפתח תקווה.
אופה! זה לא אני מדבר, נכון? כי גם אני אלי מפתח תקווה.
אתה לא.
אתה אליעזר או אליהו?
אליהו.
אז אני אליעזר. ומאיזה צד אתה פתח תקווה? של העשירים או של העניים?
משתדלים, משתדלים.
מה זה משתדלים? להיות עשירים?
בעזרת
השם. כן, כמו כולם.
מה הוא התקשר?
מי שברחבותינו הקדושים והטהורים, הוא יברך את אלי בן? אליהו בן?
רבקה,
שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לך שפע, ברכה והצלחה בכל מעשי ידיך, פרנסה בכבוד. אתה נשוי?
ברוך השם.
שלום בית, בריאות ונחת מהילדים בעזרת השם. אך טוב, החסד ירדפוך הכל ימי חייך. יש אל אמר רבה מן שמאיה חיים וסבא וישוע נחמה, פרנסה וכלכלה, וערב הצלחה לך לכל עמו ישראל ימרו אמן. עושה שלום עם מרומה, הוא יעשה שלום עם הכל ישראל ימרו אמן. מה שאלתך ותינתן לך ומה קשתך עד חצי המלכות ותעש.
טוב, יש לי בעצם שתי שאלות. שאלת כללית ושאלת...
הרי מה זה יהודי, נותנים לו אצבע אחת, רוצה כבר את כל היד.
לא, לא את כל היד, הוא כ-2, אם הוא כ-5, זה כל היד.
שתי אצבעות,
כן.
אז ככה, שאלה ראשונה, האם באקלים הנוכחי הכלכלי, האם נכון ללכת לאפיקי השקעה של כיוון המניות הייטק, או שעדיף לשמור, ללכת למקומות יותר סולידיים?
את זה יענה לך אשר, שניים.
בוא אני אענה לו קודם על זה... לא הייתי ממליץ להיכנס כרגע להייטק.
מניות.
כי ההייטק במניות זה חצוי לשתי סוגי מניות, כמו שהיה בקורונה. בקורונה מי שהשקיע בזום, או השקיע בחברה שמוכרת מרחוק, או זה הרוויח און עתק, ומי שהשקיע בדברים שהיה נדמה שהם פורחים, פתאום הפסיד הרבה כסף.
פרח לו הכסף.
ואנחנו לא יודעים היום עוד איפה ואיפה. תיקח לך מניות יותר חזקות ויותר בריאות, ותתבצר שם עד שהעננים יסתלקו, ואז תוכל
לראות. אתה מכיר את השיר? חבי כמעט רגע, חבי כמעט רגע, עד יבוא זוהם.
למשל, אני אגיד לך, למשל, כדאי לך מאוד להשקיע בחברות נשק. כל אירופה היום קיבלו החלטה לקנות גרמניה וצרפת, כולם מתחילים להצטייד לאור מה שקרה, אז חברות נשק, כנראה שעכשיו הם יהיו על הגל.
שמע, אם אתה רוצה באמת השקעה טובה, שלח לי עכשיו השבוע איזה אדמור, בן של אדמור, הוא כתב שהוא בנשק.
אוקיי.
תשקיע בו. אתה יודע מה זה בנשק? יש התיבות, בנם של קדושים.
כן.
טוב, אדרבה, שלח לי מספר.
תשקיע בו בנשק.
ומה השאלה השנייה?
מה השאלה השנייה?
השאלה השנייה היא, נגיד, נניח ואני זכאי לתוכנית דירה בהנחה של משרד השיכון, האם זה שווה ללכת לזה באופן של השקעה? כלומר, לרכוש עכשיו דירה, אני אוכל למכור אותה בעזרת השם עוד 7 שנים, מתי שתהיה מוכנה, מתי שיהיה אפשר למכור אותה.
דירה בהנחה זה דירה...
תשמע, זה דבר מסוכן מאוד. כל הדירות האלה למשתכן זה דבר מסוכן מאוד. אני אתן לך רק דוגמה שאתה תבין. באפולה הוציאו 1,200 דירות. במחירים באמת מגוחכים. כל אלה שקנו שם, אף אחד לא התכוון לעבור לגור באפולה. זה אנשים מתל אביב ומרמת גן ומזה. כל אחד חשב שהוא יזכיר את הדירה ומקבל כסף. כשגמרו למכור, לבנות פתאום 1,200 דירות באפולה להשכרה. אתה מבין מה קרה?
עכשיו,
צנחו, ולא רק צנחו, אתה רוצה למכור את זה, אתה לא יכול למכור בכלל, אסור לך. אתה 7 שנים צריך להישאר כמו עצם בגרון, אתה מבין איזה אסון?
אני אספר לך סיפור קצרצר עכשיו. כמה נשאלנו תוכנית? עוד 2 דקות?
2 דקות.
אוקיי. אני התעסקתי פעם עם סטוקים, פעם קניתי סטוק באמריקה, באנגליה, של לורד, של חברה שנקראת סקורה. סקורה זה חברה מאוד גדולה, שמתעסקת בכל מיני זה, זה היה לורדים מיוחדים, זה היה לורד שבאמצע היה צבע אדום נגיד, ובצדדים היה צבע כסף. זאת אומרת, היית עושה פס עם הלורד, היה לך אדום עם 2 פסדרים של כסף, או עם צדדים זהב, או עם צהוב עם ורודים, כל מיני. זה לורד שנגיד עולה 20-30 שקל אחד. היה לי מזה 500,000 חתיכות. אוקיי? מצאתי מישהו בתל אביב, סוחר, שיש לו בסטה, מכרתי לו את כל ה-500,000 חתיכות ב2 שקל. בזין הזול. שאלה מי על זה? אוקיי, והסחורה בדרך לארץ. מה הוא עשה? הוא הלך לכל היבואנים בארץ של הצעצועים, ועשה את המחלפות. הוא מכר להם את זה ב-10 שקל, 5,000 לזה, 4,000 לזה, 2,000 לזה, והחליף את אמר, אני לא רוצה, רק תביאו לי סחורה במקום כסף.
ברטר.
ברטר. אבל הוא לא סיפק לאף אחד את הסחורה. הכל, באותו יום שהסחורה הגיעה, הוא הלך לקח מכולם את הברטרים, ושלח לכולם את הלורדים. עכשיו זה בדיוק מה שקרה. אני חושב שעד היום אחרי 20 שנה אני עוד רואה את הלורדים.
כולם תקועים עם הסחורה.
אתה מבין? זה בדיוק מה שקרה עם האפולה, בדיוק מה שקרה.
הבנתי.
כן.
אוקיי. בסדר גמור, ממש תודה רבה.
יאללה, שלמה מעוז, אם אתה שומע אותנו, אז אני זוכר את הסיפור שלך. זה. יש לו בסטה בשוק הקרב בתל אביב, עדיין, אני לא יודע. או יש לו, אין, אני כבר לא יודע. יאללה.
אז המחיר הוא משתכן פחות.
כן, זה מה שאשר אומר, ואני סומך על אשר.
יפה, תודה
רבה.
תודה רבה, והמשך לילה טוב. תשמע, רבי אליעזר, נגמר לנו הזמן. אנחנו נאלץ, נראה לי, גם השבוע להיפרד, אבל להתפגש בעוד שבוע, כי נראה לי שיש לך עוד הרבה סיפורים מעניינים לתת לנו. אני הולך לחפש לילדים מתנה.
אתה לא יודע כמה סיפורים יש לאשר.
אם אני קונה לילדים מתנה לורדים עם 2 צבעים בצדדים, אני מקבל גם תואר 3 באבאות?
כנראה, כן.
תודה רבה לאליעזר גרוס, יושב ראש קבוצת בסדנו. תודה רבה לאשר ספיר, יושב ראש החטיבה הפיננסית באיגוד לשכות המסחר, ומנהל בכיר באלטשולר שחם. הצלחתי כמעט רצוף. תודה רבה לאורי כהן הטכנאי, ליעד שי המפיקה
שלנו. תודה רבה לכל המאזינים, וכמובן לאסף קליין.
כן, אחרי המקופן אסף
קליין. הוא ולא אחר.
בשורות טובות, המשך דברים טובים שיקרו לכם. לילה טוב מכל חיים.